שלום, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם. אנחנו נמצאים היום ביום מיוחד. היום זה חף בחודש טבת. חף בטבת זה יום ההילולה של הרמב״ם, רבי משה בן מימון. היום זה יום ההילולה שלו, ובעזרת השם אנחנו מתקרבים בעוד 4 ימים, כ"ד בטבת, ליום ההילולה של האדמו"ר הזקן, בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד. ההסתלקות שלו זה בכ"ד בטבת, שהשנה זה יחול ביום ראשון, בדיוק באותו קביעות בשבוע כמו שזה היה מתי שהייתה ההסתלקות של האדמו"ר הזקן. ואנחנו נמצאים עכשיו בהתחלה של ספר חדש, ספר שמות. ובספר שמות עצמו אנחנו בפרשת השבוע, פרשת שמות, שהיא פותחת את כל הספר. וכל הדברים הללו קשורים יחד זה לזה בצורה מעניינת מאוד, וכולם יחד נותנים לנו כוחות מיוחדים להיות בתקופה כזו לקראת סוף הגלות והתחלת הגאולה. אנחנו נתחיל מהנושא של פרשת השבוע. בפרשת השבוע אנחנו ננסה לשאול כמה שאלות, גם על הכללות של הפרשה, אחר כך נדבר גם על איזשהו מאורע מסוים ספציפי בתוך הפרשה, ומתוך זה נקשר את כל מה שדיברנו קודם. קודם כל, הפרשה שלנו שמות היא הפרשה היחידה שמדברת על הגלות. בכלל כל ספר שמות קוראים לו ספר הגאולה, כי בספר הזה יש את גאולת מצרים, יש את מתן תורה, אבל ספציפית פרשת שמות היא הפרשה היחידה שמדברת על הגלות. מדוע? כי הפרשיות שקראנו לפני שמות, פרשת ויגש, פרשת ויחי, אומנם כבר היו וירדו למצרים, אבל כל זמן, כידוע שכל זמן שאחד מהבנים של יעקב היה בחיים, לא התחיל שום שיעבוד במצרים. כל השיעבוד התחיל רק אחרי שאחרון בניו של יעקב הסתלק. אז אם כך, בפרשת ויחי עוד כולם חיים, אז עדיין לא התחיל גלות. מצד שני כתוב שמתי שעם ישראל ניגל ממצרים, והרי כידוע היה בפסח, חודש ניסן, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, שמראש השנה שלפני אותו פסח כבר הפסיקו עבודת פרך במצרים. היינו חצי שנה לפני היציאה ממצרים, כבר לא היה עבודת פרך במצרים. מה היה בחצי שנה הזו שלפני היציאה ועוד קודם לכן? היו המכות. כידוע שכל מכה, זה לא היה רצף שכל המכות היו בשבוע אחד, כל מכה זה היה חודש. יוצא שבראש השנה שלפני היציאה ממצרים, הם היו אז, יש דעות בדיוק איך לחשב את זה, על כל פנים הם היו או במכה השלישית או במכה הרביעית, דהיינו או במכת תקינים או במכת ערוב, כבר הפסיק שיעבוד מצרים. איפה מסופר בתורה על מכת תקינים או מכת ערוב? זה בפרשה של שבוע הבא, פרשת וארא. כבר יש לנו את המקור, דן, צפרדע, קינים. זאת אומרת שפרשה של שבוע הבא כבר הפסיקה שיעבוד. פרשה של שבוע שעבר עוד לא התחילה שיעבוד. כל השיעבוד וכל הקושי נמצא בפרשת השבוע. פרשה אחת, פרשת שמות, זו הפרשה שמספרת לנו על השיעבוד של מצרים. בדרך כלל ידוע שכל דבר מרומז בשם שלו. שם של דבר הוא בעל משמעות, הוא מבטא את הרעיון של הדבר, את התוכן של הדבר. מה השם של פרשת השבוע שהוא אמור לכאורה לבטא את הרעיון של הגלות והקושי, כמו שהזכרנו? לפרשה קוראים פרשת שמות. לכאורה השם הזה שמות הוא בדיוק להפך מגלות. מדוע? כי מדובר כאן על שמות בני ישראל, הבנים של ישראל. אמרנו כל זמן שיש את בני ישראל, בני יעקב דהיינו, כל זמן שהם נמצאים, כשהם חיים, אין שיעבוד. אז אם זה פרשה של שמות בני ישראל, אז אין שיעבוד. ואילו הפרשה הזו אומרת שכן יש שיעבוד. לכאורה, אם בני ישראל בולטים פה, אז זה לא יכול לתת מקום לשיעבוד. היה צריך למצוא איזה שם אחר לפרשה שיזכיר לנו קושי וירידה, ולא שם שמבטא עלייה. אחר כך יש לנו עוד איזה בעיה בשם של הפרשה, בנוסף לבעיה שהזכרנו, שזה מבטא את העניין הזה של השם. כתוב ברש"י, שלמה קראנו עוד הפעם את השמות של בני ישראל? מיד מתחילים בפרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, מביאים ראובן, שמעון. מה צריך לתת? אנחנו כבר מכירים את השמות שלהם מסך הכל לפני שתי פרשיות. אומר רש"י, אתה יודע למה זה כתוב עוד הפעם? להודיע חיבתם. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו כמה הוא מחבב אותנו. רגע, אז הוא רוצה להראות לנו בפרשה הזו כמה הוא מחבב אותנו, וזה הפרשה שהשיעבוד הכי קשה. איך מסתדר יחד החיבה שלנו עם השיעבוד שלנו? זה הרי דבר והיפוכו. כדי להבין את זה ולהבין מה קורה פה בכל העסק הזה, אז ניקח איזשהו סיפור ספציפי בפרשה. יש הרבה סיפורים, ניקח סיפור אחד וננסה לראות גם בו מה המשמעות שלו, ונראה איך הדברים משתזרים ומתחברים להם ביחד. בפרשתנו נולד משה רבינו, מושיען של ישראל. נולד זין באדר, נולד משה רבינו. כשהוא נולד, כתוב לנו בתורה שאמא שלו ראתה שנולד כאן מושיען של ישראל. היא עוד לא קראה לזה אולי בשם הזה, אבל ראתה כי טוב הוא, ראתה שהבית כולו התמלא באור. ואז אחרי שהסתיימו להם השלושה חודשים, כי רש"י אומר שהיא ילדה אותו בחודש השביעי, את משה רבינו, ביום הראשון של החודש השביעי נולד משה רבינו, ואז אמא שלו הצליחה לשמור אותו כל השביעי, כל השמיני וכל התשיעי, שהמצרים מחכים לחודש, לתשיעי, ללידה של משה רבינו. הם לא יודעים שהוא כבר בעצם בן שלושה חודשים, ולכן היא הצפינה אותו שלושה חודשים. לאחר מכן היא שמה אותו באותו תיבה קטנה שהיא יצרה בצורה טובה וחכמה, והכניסה אותו איפה?
לנילוס.
ככה כולם אומרים בפשטות, לנילוס, אבל לא ככה כתוב בתורה. לא? כן. מה כתוב בתורה? איפה היא שמה אותו? לא? שוב, זה טעות שאנחנו טועים. ותשם בסוף על שפת היאור. כתוב במפורש בפסוק? היא שמה את התיבה על שפת היאור, כתוב במפורש פסוק בתורה. מה זה על שפת היאור? לא שהיא שמה אותו במים בהתחלה, היא שמה אותו על היבשה. כי אחרת, כמו ששואל ואומר אחד ממפרשי התורה, קוראים לו הברבנל, מה, אמא שלו לקחה אותו, זרקה אותו ישר לסכנה? הרי זה מים שהם סכנה. אמא שלו, כתוב, ותשם את הילד ותשם בסוף, אמא. אז אמא תזרוק אותו למים? אז ברור שהיא לא שמה אותו במים, היא שמה אותו על שפת היאור. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שהיא תכננה שהוא כן יהיה במים, כי הרי היא שמה אותו בתיבה שיש לה זפת מבחוץ, שהמים לא יחדרו. היא עשה אותו מחומר כזה, גומה, רש"י אומר זה חומר רך. למה רך? ש... שבתוך המים שהוא שט והוא נתקע בסלעים, שהוא לא יישבר, שהוא יהיה כמו גומי, שהוא נתקע והוא גמיש. אז היא כן תכננה להכניס אותו לתוך המים. אז מה קרה? שהיא לא הכניסה אותו למים? ומצד שני, איך פתאום זה הגיע למים? אם היא שם אותו על, על היבשה, איך זה שבת פרו יורדת לרחוץ על היור, מה כתוב? ותראה את התיבה בתוך הסוף. תוך הסוף, זאת אומרת, תוך המים. מה קרה? אז יש כאן משהו מאוד מאוד מעניין. אם רוצים להסתכל על זה בצורה טבעית, אפשר להגיד, היא שמה כאן, זה החליק, זה נכנס. אפשר לתת איזה ציור דמיוני איך היה. אבל מדובר כאן על משה רבינו. אמנם תינוק בן 3 חודשים, אבל משיען ומנהיגן של ישראל. צדיקים כידוע, כשהם נולדים, הם כבר נולדים צדיקים. ולא יאונה לצדיק כל אבן. כל מה שמתרחש עם הצדיק זה רק טוב. ולא יכול להיות שיעשה משהו אסור או לא נכון עם צדיק. כידוע שאם ייתנו לצדיק לאכול מאכל, ואם יתברר, ואם אנחנו יודעים שהמאכל הוא לא כשר, הוא לא יאכל אותו גם אם לא תגלה לו. הקדוש ברוך הוא כבר ישמור עליו. אז אומר אחד מגדולי ישראל מהדור הקודם, הגאון מרוגוצ'וב, אומר דבר נפלא, ממש מדהים. אומר ככה, ידוע, אולי לפני זה אני אקדים עוד משהו קטן, דבר מעניין, המדרש אומר, מה באמת הסיבה שהחליטה אמא של משה רבינו לזרוק אותו בסוף במים ביאור? מה באמת החליטו דווקא שם? החביאו אותו 3 חודשים, אולי אחר כך תחפשו דרכים אחרות להחביא אותו בצורה אחרת, מה? אז אומר דבר מעניין, שהם רצו שעל ידי זה תתבטל הגזרה של כל הבן הילוד היאור התשליחו. איך תתבטל הגזרה? כי הרי החוזי כוכבים שבמצרים, הם הרי אמרו שצריך להשליך את כל התינוקות למים, כי הם ראו שעתיד מושיען של ישראל ללקוט במים. וככה באמת היה, הוא לקה על מי מריבה שהוא עיקה את הסלע, הם פשוט לא ידעו על איזה מים הכוונה. רצו במשפחת משה שהגזרה תתבטל. איך היא תתבטל? אם יזרקו אותו למים, יגידו החוזה בכוכבים, אנחנו רואים שהוא כבר במים, זהו. אפשר לבטל את הגזרה. זה היה מלחמה של הקדושה מול התומה והקליפה. אז לכן הם השליחו אותו למים. אבל פה עכשיו אני רוצה להגיד דבר מאוד מעניין שאומר הגאון מרוגוצ'וב. הוא שואל שאלה. ידוע שהעבודה זרה של מצרים, האלילות של מצרים, זה היה היאור. כמו שפרו אמר על עצמו, לי יאורי ואני עשיתי, הוא עשה את היאור. תמיד שהוא היה הולך למים. על היאור, נכון. הוא חשב שזה, המים היו עולים לקראתו תמיד. במצרים כידוע לא יורד גשם, כל החיות שלהם באה מהמים שנמצאים ביור, זה היה האליל שלהם, בברכה של יעקב, נכון? שואל הגאון מרוגוצ'וב, כתוב בהלכה, שולחן ערוך, שאדם אסור לו בשום אופן ליהנות מעבודה זרה. אסור להשתמש בעבודה זרה. איך יכולה אמא של משה רבינו לקחת אותו ולשים אותו שישמר ביאור? היאור זה עבודה זרה. זאת אומרת, היא הולכת להשתמש עכשיו בעבודה זרה להגן על משה רבינו? האם אפשר להגיד שמשה רבינו, מה ישמור עליו, עבודה זרה? לא מסתדר. אבל כתוב שיש 3 דברים, יארג ואל יעבור. אין בפיקוח נפש, אין בעבודה זרה. בכל התורה כולה כתוב פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, אבל חוץ משלושה דברים. אי אפשר לשפוט אף אחד בעניין הזה. יש דעות בהלכה, אם את שואלת, שכתוב במפורש, יש מחלוקת בין הפוסקים. אני אקריא לך, יש לשון שכתוב בשולחן ערוך לגבי הנושא הזה, שהלשון אומר, למי שנתחייב מיתה, מותר לברוח לבית עבודה זרה ולהציל עצמו. יש דעה שמותר, אבל יש דעה שאסור. אצל משה רבינו זה חייב להיות גלת כושר, זה חייב להיות ב-100%, לא יכול להיות שזה יתאים לפי דעה אחת ולא יתאים לדעה אחרת. על זה אומר הגאון הרגצ'וב דבר נפלא. אמא שלו לא שמה אותו ביור, היא שמה אותו על שפת היור. למה? כי היא אומרת אסור להשתמש בעבודה זרה. מה קרה אחר כך? ותרד בת פרעה לרחות על היור. למה היא ירדה באותו יום בת פרעה? אומר המדרש, רש"י לא מביא את זה, המדרש אומר שהיא ירדה באותו יום להתבטל מעבודה זרה. היא החליטה לחזור בתשובה, היא החליטה להתנתק מהדרך הקלוקלת של פרעה, והיא ידעה שהאדם שמתגייר אחד מהדברים וצריך גם לטבול, והיא ירדה ליאור לבטל את העבודה זרה של מצרים. היא יכלה, גוי יכול לבטל את העבודה זרה שהוא יצר. בת פרעה היה לה יכולת וכוח לבטל באותו שעה את העבודה זרה של מצרים. ברגע שבת פרעה ביטלה את העבודה זרה, התיבה מיד נכנסה לתוך היאור. אין לתיבה שום בעיה להיכנס ליאור, כי ברגע שהיאור נהיה כשר, אז היאור מקבל את משה רבינו והוא נכנס פנימה. זה הסיפור. יוצא כאן דבר מאוד מעניין, שבאותו רגע התרחשו שתי דברים. מהם שתי הדברים שהתרחשו? דבר ראשון, מה התבטל? היאור מעבודה זרה. דבר שני, מה התבטל? הגזירה של כל הבן הילוד, היאור התשליחו. שתי דברים חשובים התבטלו באותו רגע, והם שתי דברים שקשורים זה בזה. כן? אז כמו שאמרתי קודם, יש מצבים שאפשר למצוא דרכים שיהיה מותר, אבל אנחנו רוצים שאצל משה רבינו זה יהיה ב-100%.
אבל בעצם זה שמשה רבינו הוא ילך לו ביום, הוא לא מעצמו תיהן את זה, הוא היה זכות שבת פרות תתהן.
היהודי לא יכול לבטל עבודה זרה של גוי. הגוי יכול לבטל את העבודה זרה שלו, היהודי לא יכול לבטל את זה. אין, רק הבת של פרעה יכולה לבטל. עכשיו, שתי הדברים הללו שהתרחשו, הם קשורים זה בזה. למה? כי בפנימיות התורה מבואר, שכשפרעה גזר כל הבן הילוד היהור התשליחו, כוונתו הייתה לא רק כפשוטו פשוט להרוג את הילדים. כי אם כוונתו הייתה רק להרוג, היה צריך להגיד, כל הבן הילוד תמיתו. תמיתו אותו, כמו שהוא אמר למילדות, אם בנו ועמיתנו אותו. למה פה הוא לא משתמש בביטוי ועמיתנו? הוא אומר, כל הבן הילוד, אל תרגו אותו, היאור אל תשליחו. מה יש לו פשוט רחמים לעשר דקות, לרבע שעה, מחדר לידה עד היאור? למה הוא לא גוזר שימיתו אותו פיזית מיד במקום? אלא כתוב בפנימיות התורה שפרעה, כשהוא גזר כל הבן הילוד היאור התשליחו, עיקר כוונתו, פנימיות כוונתו הייתה, תחנכו אותם לעבודה זרה, תשליחו אותה ליאור, תשליחו את הילדים לחיים של הפך האמונה, הפך השגחה העליונה, הפך ראייה שהכל בא מלמעלה. זה נקרא, תיקחו את הילדים, תשליחו אותם ליאור. זה סוג גזירה רוחנית שלפעמים קשה יותר מהגזירה הפיזית. ברגע נכון, לקחת לבטל אותו, נכון? היה גם וגם. רק בשה, לא, בשה הם לקחו שה שלהם. שה, אותו שה ספציפי שהגוי יוצא אותו לעבודה זרה, הוא עבודה זרה, וזה לא כל שכל השאים בעולם נהיים בגלל זה עבודה זרה. השה של היהודי לא נהיה עבודה זרה בגלל שגוי עובד לשה. אבל היאור זה אותו יאור, זה הוא עצמו עשה לעבודה זרה. זה שונה. על כל פנים, ביטול הגזירה שמשה רבינו נכנס למים, שהתבטל הגזירה של כל הבן הילוד היאור התשליחו, והתבטל העבודה זרה של היאור, זה בעצם היינוח. לפי מה שאמרנו, זה היינוח. התבטל בעצם העבודה זרה של מצרים, במילא התבטל הגזירה של כל הבן הילוד היאור התשליחו. על כל פנים, מה שאנחנו רואים פה, שיש את הכוח המיוחד הזה לבטל את הקושי של הגלות. ומי יכול לתת את הכוח לבטל את הקושי של הגלות? כמו שאמרנו קודם, כל זמן שאחד מהבנים של יעקב חי, לא התחיל שיבול. למה הדבר דומה? כשמשל, שהפריץ השליך משפחה לתוך הבור במעמקי האדמה. אותה משפחה הייתה פעם למעלה, בחוץ, עכשיו היא נמצאת בחושך. כל בני המשפחה יודעים שלמעלה יש עולם ומלואו, והם נמצאים כרגע בגלות. בדור הבא שיוולד, אז הדור השני שנולד, עדיין הוא לא ראה אמנם עולם, אבל יש לו הורים שהיו למעלה, ומספרים לו, אנחנו ראינו עולם גדול, ותדע שיש עולם למעלה, ואל תשכח ואל תחשוב. כשמגיע הדור השלישי, הוא כבר חושב שכל העולם זה רק למטה. הוא בכלל לא יודע שיש למעלה. ככה נמשל, שעם ישראל היה בארץ ישראל, אז רואים שהכל בא בהשגחה עליונה. למטר השמיים תשתה מים, שא עיניך השמיימה והביט, רואים השגחה עליונה. שירדו למצרים, אז אלה שהיו בארץ ישראל וירדו, יודעים נכון, במצרים לא יורד גשם, במצרים יש עבודה זרה, מצרים זה מקום תמה, אבל ראינו ארץ ישראל, אנחנו לא יכולים ליפול בשטויות ובאבלי פרו. אבל כשמגיע הדור אחר כך, וכל הדור שהיה בארץ ישראל, היינו כל הבנים של יעקב, שיכולים ככה להכניס את החיות אינם, אז התחיל השיעבוד. ברגע שבא משה רבינו, משה רבינו הוא היה המנהיג של ישראל, שכבר מקטנותו בתור תינוק הוא כבר מכניס אמונה חדשה בעם ישראל במצרים. אפילו בלי מודעות, הוא לא נותן הרצאות, הוא לא נותן דרשות, הוא תינוק קטן, אבל העוצמה של משה רבינו באה לבטל את הקושי של מצרים, את הקושי של הגלות. העוצמה הזו קיימת אצל כל אחד. אמנם היה משה רבינו אחד, יש משה רבינו שבכל דור, אבל יש משה רבינו שבכל אחד ואחד. מאיפה אנחנו יודעים שיש משה בכל אחד? זה לא רק איזושהי אמרה ורעיון, אלא איפה יש לנו מקור, הוכחה בתורה שיש משה אצל כל אחד. יש פסוק בתורה שאומר, שהקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל ואומר, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם להירא את השם, מה סך הכל מבקשים ממך יראת שמיים? שואלת הגמרא, מה יראת שמיים זה דבר כל כך קטן? עונה הגמרא, כן, למשה רבינו זה קטן. עד פה נסיים את הגמרא. נשאלת השאלה, אבל הרי הפסוק לא מדבר למשה רבינו, הוא מדבר לכל אחד ואחד, אז מה אתה עונה לי שלמשה רבינו זה קטן? אלא התשובה היא, שלכל אחד יש את המשה רבינו שבו, שביחס אליו זה קטן על כל אחד. זאת אומרת, יש לכל אחד את הכוח של משה רבינו. הכוח הזה של משה רבינו זה כוח נסתר מאוד. יש לו שם, קוראים לזה יחידה שבנפש. זה הנקודה הכי הכי עמוקה, הכי פנימית. כתוב שיש 5 דרגות בנשמה: נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. יחידה זה הדרגה הכי הכי עליונה, הכי הכי עמוקה. היא קיימת אצל כל אחד, אבל היא לא זמינה כל הזמן. היא לא זמינה, מה פירוש? לא מרגישים אותה כל הזמן. היא יוצאת מתי? בעיתות מצוקה שולפים את הנשק הסודי ויכולים להוציא אותו החוצה, אבל זה רק בעת של מצוקה. בדרך כלל זה חבוי מאוד. זה העוצמה הפנימית שיהודי מוכן למות על קידוש השם. אותו אחד, הנקודה היהודית, הפינטלאיד, אותו נקודה פנימית שכל אחד בסטנדרט הוא לא מכיר את זה. בדרך כלל כתוב בתניא שהיצר הרע אומר לבן אדם, כשאתה חותך את כזה, או את כזה, או את כזה, לא קרה שום דבר, אתה נשאר עדיין יהודי. הוא עובד עליו. כשמגיע לפינה, אומרים לו, או שאתה יהודי או חלילה לא, פה היצר הרע כבר לא יכול לעבוד עליו, אז יוצא הנקודה היהודית והוא מוכן למסור את הנפש. זה קיים אצל כל אחד, גם כתוב בתניא, גם אצל קל שבקלים. קל שבקלים זה נקרא אדם שהוא הכי הכי רחוק ולא מעניין אותו שום דבר ביהדות, יש לו את משה רבינו שבתוכו, זה קיים אצלו וזה לא יכול ליפול אף פעם. אצל כל אחד, כל אחד זה נמצא כל הזמן. עכשיו, זה דומה, היחידה שבנפש דומה בצורה מעניינת לשם של בן אדם. בשם של בן אדם רואים דבר והיפוכו. צד אחד, שם של בן אדם זה הדבר הכי לא שייך לבן אדם. הוא לא משתמש איתו אף פעם. מתי בן אדם משתמש עם השם עם עצמו? תמיד שואלים את הילדים, מהו הדבר ששייך לי שכולם משתמשים איתו חוץ ממני? זה השם שלי. אדם לא קורא לעצמו בשם, כשהסביבה רוצה לקרוא לו קוראים לו בשם, אבל הוא עצמו, אם הוא יהיה בינו לבין עצמו, יכול להיות בינו לבין עצמו שנים, הוא לא צריך את השם שלו, לא משתמש עם השם שלו. שם זה נכאורה דבר הכי הכי חיצוני לבן אדם. אני יודע איך קוראים לבן אדם, נו, אז אני כבר יודע את האופי שלו. אני יודע, קוראים לו יעקב, נו, זה לא אומר לי כלום, יש בשוק הרבה יעקב, וזה לא אומר לי שום דבר, מה הוא ומה עניינו ומה האופי שלו, שום דבר. שם זה נראה הדבר הכי הכי לא הוא. ברוך. וילהלם. או, יפה מאוד. בדיוק. אבל, בדיוק, דווקא השם שהוא כל כך לא אני, הוא הכי קשור לבן אדם, הוא המהות של הבן אדם, אבל מתי רואים את זה? בעיתות מצוקה. מה זאת אומרת? כמו הדוגמה שהגברת אמרה, שאם אדם מתעלף לו עלינו, תצעק לו אלף דברים, דבר לקיר. תצעק לו את השם שלו, הוא מתעורר. למה? למה? מכיוון שהשם יש לו את היכולת לחבר מחדש בין עצם הנפש לבין הגוף שלו. רואים גם כן לא עלינו כשאדם חולה, יש מצב שנקרא שינוי השם, מוסיפים לו שם, שנים לו שם. למה? כי השם יש לו כוח להוסיף לו חיים, לחזק אותו. זאת אומרת שרואים בשם דבר והיפוכו. מצד אחד הוא נראה כל כך לא שייך, ומצד שני הוא הכי שייך. זה כמו היחידה שבנפש. מצד אחד אדם לא מזהה את היחידה שבנפש שלו. איפה היא נמצאת, מתי, הוא לא מכיר את זה בכלל. הוא יכול לחשוב שהוא לא קיים אצלו. אתה רואה בן אדם שכל כך רחוק, אתה אומר, הוא נראה אבוד לגמרי. אבל כשמגיע עת מצוקה, כזו או אחרת, פתאום אתה רואה כמה הוא יהודי, כמה הוא אמיתי, כמה האמת שלו לא הלכה לאיבוד. פרשת השבוע קוראים לה פרשת שמות. והפרשה שלנו מדברת על הקושי של השיעבוד. מתי שהיה הקושי הכי גדול של השיעבוד, מה התגלה שם? שמות בני ישראל. השם שלהם, השם של היהודי התגלה. מה פרוש התגלה השם שלו? התגלה האמת שלו. היחידה שלו, כשמתגלית היחידה שלו, מתבטלת מיד העבודה זרה. בא משה רבנו ומבטל את העבודה זרה, כי האדם כל זמן שהיחידה הרדומה אפשר לבלבל אותו, אפשר להשליך אותו ליאור והוא יחשוב שהכל בא מהיאור, הוא לא יודע, הוא נמצא בתוך קלחת יומיומית של מצרים וקשיים, הוא שוכח בכלל מי מנהיג ומנהל את כל העולם. באותו זמן, זה שלאחר מכן חזרו אנשים להאמין, אז העבודה זרה חזרה, אבל באותו פרק זמן קצר שמשה רבינו היה במים, עד שבת פרעה הוציאה אותו, זה לא היה עבודה זרה, ובאותו פרק זמן קצר התבטלה הגזרה של כל הבן לנצח. על כל פנים, אם כך יוצא שהפרשה שלנו, דווקא השם שלה הדבר המתאים ביותר לתוכן שלה, כי זה הפרשה שמבטאת את העוצמה הזו. ועוצמה כזו, היחידה שבנפש, הכוח המיוחד לגלות את זה, זה בא באמת רק ממשה רבינו. משה רבינו הוא היחידה שביהודים. הוא היהודי הכי אמיתי, הכי פנימי, שאצלו יש את הכוח לגלות אצל כל אחד את האמת. השם, נכון? משה, אותיות השם, נכון? הוא הפנימיות של כל אחד ואחד. וזה רואים בעוד נקודה מעניינת בפרשה. עד כמה יש כוח דווקא למשה, משה שבכל דור ודור, ולא משנה אם הוא קטן או גדול, כמו שהזכרנו קודם. כן, זה אמרנו כרגע. וזה, אפילו הגיל שלו יכול להיות קטן, יכול להיות צעיר, כמו שמשה רבינו, תינוק בן 3 חודשים, יש לו כבר כוח אינסופי לשנות את כל המהלך במצרים. על אחת כמה וכמה אחר כך. מה? הוא עשה הרבה יותר מאשר לדבר. עכשיו, איפה רואים את זה בפרשה שלנו? בעוד דבר מאוד מעניין, זה קשור עם סיפור עם אחד מאדמו"רי חב"ד, שהוא היה צעיר כשהוא נהיה לרבי. הוא היה קטן יחסית לאחים שלו, ורואים דבר מאוד מעניין. לפני זה אני אקריא משהו מהפרשה, ואז נספר את הסיפור ונראה איך שזה מתחבר. יש לנו בפרשה, בדיוק בהשגחה פרטית, בשיעור חומש שאנחנו לומדים היום, היום זה יום רביעי, בחלק של רביעי של פרשת השבוע, משה רבינו קיבל את הציווי המפורש, הוא כבר היה בגיל 80, לצאת ולגאול את עם ישראל. והוא מנסה להתחמק, כמו שהיה לו הרבה התחמקויות עד שהוא הגיע לשליחות. אחד הניסיונות שלו לסגת מהתפקיד, אז הוא אומר, קבץ פר אנחנו עוד לא לומדים היום, אחד לפני זה כתוב, ויומר אלוקים, ויומר משה אל האלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? ויומר אלוקים אל משה, היה אשר היה. יש על העניין הזה סיפור מאוד מעניין. הנקודה מתחברת עם סיפור יפה שהיה האדמור הרביעי של חב"ד, רבינו שמואל, המכונה הרבי המערש. הוא היה בן הכי צעיר של אביו. אביו היה רבי הצמח צדק, היו לו 7 בנים. הוא היה בן הכי צעיר. אבל הוא הכי צעיר, הוא היה זה שקיבל את מקומו של אביו ונהיה מנהיג לעדת החסידים. היו חסידים כאלה, קשישים, מבוגרים, למדנים, חלקם לא הכי חכמים, שחשבו שהנה יש לנו רבי צעיר, צריך קצת ללמד אותו איך להיות רבי. חשבו שרבי זה אחד שצריך ללמד אותו. רבי זה כמו משה רבנו, זה צדיק שנולד ככה, אבל חשבו שהם צריכים. הם היו כל הזמן אומרים ככה וככה. יום אחד הוא החליט שהוא יסביר להם וילמד אותם מה זה רבי. אז הוא אמר להם כך. משה רבינו בא ליהודים במצרים, הרי משה רבינו לא היה במצרים עם היהודים 80 שנה, 80, 60, שעד גיל, קרוב לגיל 20 הוא היה במצרים, אחר כך הוא היה במדיין, לא היה, פתאום הגיע אורח חדש למצרים, תסתכלו עליו כמו איזה עולה חדש שהגיע, והוא התחיל להגיד להם ככה וככה, והיו, ככה אומר הרבי לחסידים, היו כאלה, שהרגישו זקני ישראל, אנשים שכבר יודעים, הם ילמדו את הצעיר הזה, אמנם בן 80, אבל ילמדו אותו איך. בא משה רבינו לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ואז נקרא את הפסוק שקראנו קודם, אבל נקרא את זה קצת אחרת. ויאמר משה אל האלוקים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם, אני אספר להם סיפורים, יש אלוקים וזה, ואמרו לי מה שמו, הם יספרו לי מי אתה. מה אמר עליהם? מה אני יכול בכלל לחדש להם? הם יודעים יותר ממני, הם קשישים, הם מבוגרים, הם חכמים, אני צריך ללמד אותם? ויאמר אלוקים אל משה, עונה לו הקדוש ברוך הוא, תדע מה תגיד להם? יכול להיות שידע, אולי יש להם הרבה, אבל היה אשר היה, כידוע, שהיה כמה הגימטריה שלו במספרים, 21. היה אשר היה, 21 כפול 21, כמה זה בגימטריה? 441. אמת. גימטריה אמת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, האמת נמצאת אצלך. אולי ידע יש להם הרבה, חכמים אולי הם גדולים, אבל לדעת את האמת, את הנקודה האמיתית, את היחידה שבנפש, את הנקודה הכי אמיתית שהיא אותנטית, זה יש לך, זה אין לאף אחד אחר. זה משה רבינו, זה הכוח. עם כוח האמת אפשר לבוא לכל מצב, לכל מקום, ולא להתפעל משום דבר, ולהצליח לפעול על הכל. זה מתחבר לנו בצורה מעניינת לאותם שני גדולי ישראל שהזכרנו אותם בתחילה, הרמב״ם, שהיום זה חף תבט יום ההילולה שלו, והשני זה גם רבי יעקב אבו חצירה, זה היום היום ההילולה שלו, נכון? והדמור הזקן זה בעוד 4 ימים, מוצאי שבת. פה יש דבר מעניין, באמת ההסתלקות של האדמור הזקן הייתה במוצאי שבת קודש, אור לכבדה לתבט, מוצאי שבת פרשת שמות. כך כותב נכדו הרבי יצמח צדק, הוא מתאר שזה היה בשעה 10:30 בלילה במוצאי שבת. זאת השנה יוצא בדיוק אותו קביעות ממש. שדרך אגב, כאן ככה בסוגריים אפשר להגיד דבר מעניין, כתוב בגמרא שהזמנים מתי שאדם מסתלק מן העולם, באיזה יום בשבוע, יש לזה משמעות. אחד התאריכים שכתוב, כתוב שאם אדם מסתלק ביום שישי או בשבת, כתוב מת בערב שבת, סימן יפה לו. כך כתוב, נכנס ישר ל... מדובר על ההסתלקות. מדבר, מת, מתי הוא הסתלק? עכשיו, יש כאן דבר מעניין. שאלת השאלה, ידוע שצדיקים, צדיקי אמת, כל מה שקורה להם חייב להיות בהסכמתם. האמת שלא רק אצל צדיקים, האמת שאצל כל יהודי פשוט, כל בן אדם, הקדוש ברוך הוא לא עושה לו משהו אם הוא לא מסכים. הייתי שאלו מתי הסכמתי לקבל את מה שקיבלתי. כן, כן, גם איסורים. אף אחד לא רוצה, אז הם מתחכמים איתנו, ואם נהיה מספיק חכמים נוכל להינצל. איך מתחכמים איתנו? אומר הבעל שם טוב שכתוב בפרקי אבות, ודע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שואל הבעל שם טוב, שלכאורה היה צריך להיות כתוב הפוך, חשבון ואחר כך דין. קודם עושים חשבון, אחר כך מגיעים לשורה התחתונה בדין. קודם במקולת עושים את כל החשבון, אחר כך פוסקים את הדין כמה צריך לשלם. למה כתוב בפרקי אבות הפוך, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? אומר הבעל שם טוב דבר כזה, שבן אדם נפגש בעולם עם כל מיני מצבים, עם כל מיני אנשים שעשו כך ואחרת, ולפעמים אנחנו ככה מגיבים, מגיע לו כך וכך, הוא לא מבין שזימנו לו את המצבים האלה כי אצלו יש דברים דומים, וכשהוא אומר מה מגיע, אז אומרים לו, טוב, פסקת, קבעת, ואז בדיוק, ואז בעצם הוא מקבל בסופו של דבר את הדין. אומרים לו זה הדין, אז הוא שואל למה, אומרים בוא נוציא לך את החשבון ותראה שאתה כבר קבעת את זה מראש. אז כל בן אדם לא קורה לו שום דבר בלי שהוא פוסק לעצמו, אבל אצל אנשים פשוטים אנחנו לא מודעים, אבל כשמדובר על אנשים גדולים, על צדיקים, הם יודעים מה קורה. הם לא, הם קודם כל לעולם לא מדברים לא טוב על אף אחד, ואף פעם לא שייך שיקרה להם משהו כי הם אמרו על מישהו, כי הם אף פעם לא אמרו על מישהו. הם קיבלו על עצמם, הם קיבלו על עצמם את האיסורים, נכון? צדיקים לוקחים על עצמם את איסורי הדור, נכון? כתוב בפסוק בישעיהו על משיח ויריחו בעירת השם, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין שהקדוש ברוך הוא מתאים עליו איסורים כמו ריחיים, כמו אבני הריחיים, זאת אומרת הוא לוקח את זה על עצמו. כשמגיע ההסתלקות שלו, זה גם בהסכמתו, שום דבר לא יקרה בלי. הוא מבין את הצורך והוא מסכים.
שאלה
אז הוא גילה לא שבת, נכון? אבל לא גם מתי. עכשיו, אדמו"ר הזקן, ההסתלקות שלו הייתה במוצאי שבת. לכאורה סימן יפה יותר, אמרנו, שהסתלקות תהיה מתי? בשבת. ביום שישי.
מה?
זה סימן טוב. סימן טוב, סימן יפה. אז למה? אז למה הוא נפטר מוצאי שבת? אז ההסבר הוא נפלא, שהסבר נפלא שהרבי נתן את ההסבר הזה, למה אדמור הזקן נסתלק במוצאי שבת. כאן הסבר כזה. נקדים עוד מילה, מה זה בכלל יום הסתלקות של צדיק? כתוב בתניא שיום יום הילולה. מה זה יום הילולה של צדיק? זה יום שכל המעשים שהצדיק עשה כל חייו, כל התורה שהוא למד כל חייו, כל הפעולות שהוא עשה, שכל מעשה כשלעצמו זה אדיר, כל תורה שהוא למד זה נפלא, הכל מתרכז יחד, ביחד, בריכוז אחד, העוצמה היא כל כך גדולה, וזה פועל ישועות בקרב הארץ. כך כתוב, כך כתוב בתניא. גם באותו יום וגם בכל שנה ושנה ביום ההסתלקות שלו. רק אני אסיים את המשפט. נכון, אני מדבר כרגע על יום ההסתלקות. עכשיו יוצא עם כך דבר כזה, אדמו"ר הזקן יודע את מעלת יום הסתלקותו, אז הוא אומר ככה, אם אני אחפש סימן יפה לי לעצמי, יותר טוב אולי יום שישי ערב שבת, אבל אני מחפש לעשות סימן טוב לעם ישראל, לא לי. כשיש מוצאי שבת, נגמר השבת, מתחיל חול, מתחיל החושך, מתחיל הירידה, ואז הרי כולנו מכירים את הפתגם, אל תירא עבדי יעקב. מתי אומרים את הפתגם הזה? מוצאי שבת. למה? כי עבדי יעקב ירא, מתחילים לרדת לחושך, זה לא כל כך נעים. אומר אדמו"ר הזקן, כשיורדים לגלות, אז אני אתן את הכוח לעם ישראל. אני אבחר את ההסתלקות שלי במוצאי שבת, ולא בערב שבת, כדי לתת כוחות בזמן הגלות. זה הכוח הזה, כמו שראינו בפרשת השבוע, משה רבינו יורד לתת כוח בזמן הגלות, בזמן הקושי, בזמן שעם ישראל זקוקים, לא להשאיר אותם בלי, אלא מתי שהם זקוקים לי, אז אני אהיה איתם. לכן ההסתלקות דווקא במוצאי שבת ולא בערב שבת. ורואים את זה בצורה מעניינת, שכל ה... כמו שדיברנו קודם על יחידה, שזה הכוח, יש יחידה בנפש, יש יחידה גם בתורה. כתוב שכמו שיש בתורה פשט, רמז, דרוש, סוד ויחידה, פרדס, פשט זה כנגד נפש, דרוש זה כנגד רוח, ככה כל הפרדס זה כנגד השמות של הנשמה. מה זה היחידה שבתורה? לא, סוד זה הרביעי, יחידה זה החמישי. הפנימיות של הפנימיות זה תורת החסידות. תורת החסידות זה היחידה שבתורה. מי שגילה לעולם את היחידה שבתורה זה האדמו"ר הזקן, שהוא, איך קוראים לו, מה השם שלו? רבי שני אור זלמן. שני אור. למה שני אור? שהוא בא וגילה לעולם, ככה אמר עליו הבעל שם טוב, כשהוא היה תינוק קטן, אמר הבעל שם טוב על השם שלו, שהוא יביא לעולם שתי אורות, אור של תורת הנגלה, ואור של תורת החסידות. למה קוראים לו גם זלמן? גם זה יש הסבר. מכיוון שאת כל הגילויים הגדולים, הוא מגלה בתוך העולם, העולם זה זמן, זמן ומקום זה גדרי העולם. שני אור לזמן, זלמן זה לזמן, שני אורות הגבוהים הוא הוריד לזמן, לעולם. זה לא נשאר למעלה, זה ירד למטה. הרמב״ם דומה בעניין הזה אותו דבר. הרמב״ם, כמו אדמו"ר הזקן, שכשהוא התגלה היו לו מתנגדים והיו לו רדיפות, גם הרמב״ם, נכון? הרמב״ם כידוע שרפו את הספרים שלו בהתחלה, אנשים הלכו נגדו, והרמב״ם הוריד לעולם גם כן שני אורות. ספרו משנה תורה זה אור הנגלה, ההלכות, לא, יד החזקה זה משנה תורה, זה אותו ספר, ומורה נבוכים, שזה להורות את הפנימיות, איך לגלות לכל נבוך את הדרך הנכונה. וזה מרומז גם בשמו של הרמב״ם. קודם כל, כידוע, קראו לו משה. ועל משה כתוב, מי משה עד משה, לא קם כמשה. אבל כל אחד מכיר אותו בכינוי רמב״ם. מה מיוחד בכינוי רמב״ם? זה פשוט רמב״ם זה ראשי תיבות, רבי משה בן מימון. אבל איך כותבים רמב״ם? רמב״ם כותבים עם שני ממים, שההבדל ביניהם, מם ראשונה היא מם פתוחה, מם שנייה היא מם סתומה. כתוב שזה כנגד המם, זה הולך בכלל על התורה, כידוע, כי התורה ניתנה ל-40 יום. לכן יש מיד אחרי פרשת מתן תורה, הולך פרשת תרומה. תרומה זה אותיות תורה מם, תורה שניתנה למם יום. מם זה הולך על התורה, ובתורה יש מם פתוחה ומם סתומה, זה חלק הגלוי שבתורה, חלק הנסתר שבתורה. לכן בהשגחה פרטית קוראים לו רמב״ם, כי הוא גילה לעולם את המם הפתוחה ואת המם הסתומה, כמו רבי שניאור זלמן עם שני אורות, את האור הגלוי ואת האור הנסתר, ושתיהם יש להם קווים מקבילים כדי להביא לדור כוחות מיוחדים. רואים את זה אפילו בהתחלה של הספרים שלהם. ההתחלה של היד החזקה של הרמב״ם פותחת, מה עם ארבעת המילים הראשונות שעם זה הרמב״ם פותח את ספרו? יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, הקדוש ברוך הוא. למה הוא התחיל את הספר בארבע מילים הראשונות, יסוד היסודות ועמוד החוכמות? הוא רצה לרמז את שם הוויה. ארבע אותיות של שם הוויה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות. מה המילה הראשונה של השולחן ערוך של האדמו"ר הזקן? יהודה בן תימה אומר. יהודה, מה זה יהודה? במילה יהודה יש את שם הוויה. יוד קי וב קי. הם התחילו את הספר שלהם באותו אופן. מי היה הראשון שהתגלה לו שם הוויה? פרשת השבוע, משה רבינו. שהקדוש ברוך הוא אומר לו, נלמד את זה בעזרת השם, בתחילה של פרשה של שבוע הבא, שהוא אומר, ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, איך התגלתי אליהם? בקל שדי. ושמי הוויה לא נודעתי להם, רק לך נודעתי בשם הוויה. שם הוויה התגלה למשה רבינו. משה רבינו גילה לעולם את שם הוויה, הרמב״ם גילה את זה בתחילת ספרו, אדמו"ר הזקן מגלה את זה בתחילת ספרו, וזה הכוחות המיוחדים לתקופה הקשה של הגלות, להתמודד נגד כל הקשיים שיש בגלות, וזה הכוחות שמקבלים. אם ככה כל שזרנו יחד את כל הפרטים, גם את הגדולי ישראל שמחוברים לנו פה, שזה הרמב״ם ואדמו"ר הזקן, שההסתלקות שלהם בהשגחה פרטית זה כמעט סמוך באותו תקופה, ביחד עם זה את הפרשיות שהם קשורים אליהם, פרשת שמות ובהירה, השם של הפרשה והתוכן של הפרשה וכל פרט ופרט שנמצא פה, הכל בעצם קשור יחד. כי ככה והירה, והירה זה אני התגליתי, זה הפרשה של שבוע הבא. זאת אומרת שידוע, היה אחד מגדולי ישראל, קראו לו השלה הקדוש, זה הכינוי שלו, קראו לו השלה על שם ספרו שני לוחות הברית. והוא כותב שכל המועדים שיש בכל השנה, וזה לא משנה איזה מועדים, אם זה מועדים שכתובים בתורה, או מועדים שהתחדשו במשך הדורות, כל הימים המיוחדים, הוא אומר, תסתכל בפרשת השבוע, של אותו שבוע שהמועד חל, ותמצא את הכל בפרשת השבוע. לא מצאת, כנראה שלא חיפשת טוב, אבל הכל נמצא. הכל חייב להיות. כל העניינים שקשורים לתקופה, צריך למצוא אותם בפרשת השבוע, בצורה כזו, בצורה אחרת, אבל הכל תמון והכל נמצא. וזה מה שאנחנו מצאנו, ברוך השם, עם השיחות המעניינות של הרבי בנושא, שהדברים מתחברים ליחד. ולסיום העניין, צריך להגיד עוד דבר חשוב מפרשת השבוע, איך באמת נוכל להתמודד ולהחליף את הקשיים שיש בגלות. קשיים יהיו, אבל אנחנו נקבע איזה קשיים יהיו. כתוב בפרקי אבות, כל המקבל עליו עול תורה, מורידים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. זאת אומרת, האדם, כל אדם שלוקח על עצמו עול של תורה, זה מחליף לו, מוריד ממנו עול של מלכות ועול של דרך ארץ. זה מוריד ממנו עול של עולם, עול של קשיים, עול של ממשלה וכדומה. זה גם כתוב בפרשת השבוע. איפה זה כתוב בפרשת השבוע? כתוב ככה, התורה מתארת איך עבדו קשה במצרים. כתוב, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל העבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. כתוב על זה דבר כזה, עבדו קשה בלבנים. כתוב חוץ מהלווים, נכון? לווים לא עבדו, נכון? כתוב שהאדם יכול להחליף. העבודה הזו חייבת להיות, אי אפשר להימלט מחומר ומלבנים ועבודה בשדה ובפרך, זה חייב להיות, אבל אנחנו יכולים רק לקבוע איזה. אז כתוב, מעניין מאוד, כתוב על זה בספרים, שאם אדם לומד תורה, הרי על התורה כתוב כי הם חיינו ואורך ימינו. אם אתה לומד תורה ככה בכיף, כמו שנקרא, קורא ככה בקלילות, ממשיך הלאה, מעניין מאוד, למה לא, אתה לא משקיע, אתה לא ממרר את עצמך בהשקעה ובמאמץ, אלא אתה עושה את זה ככה כלי אחר יד, אז זה יהיה מעניין, אבל זה לא יחליף שום דבר. אבל אם כתוב וימררו את חייהם, אם אתה ממרר את חייך, מה פירוש ממרר? אתה לומד תורה במאמץ, ואתה עושה את זה בעבודה קשה, אתה מתייגע. במה אתה מתייגע? בחומר. מה זה חומר? כשלומדים גמרא, יש קל וחומר. אתה לא מבין את הדבר, עושה קל וחומר, ומנסה לראות מה קל, מה חמור, מה דומה למה. בלבנים, אתה מלבן את הסוגיה. ללבן סוגיה זה לא דבר פשוט. זה צריך לדעת מה שייך ומה לא. עכשיו אתה לא מצליק ללמוד את המשנה, אלא בכל עבודה בשדה. מה זה שדה? שדה זה חוץ. ידוע, מי שמכיר את סדר החלקים שיש בתורה שבעל פה, יש משניות ויש ברייתות. ברייתות זה חוץ, זה בארמית נקרא חוץ, זה משניות חיצוניות. אז העבודה בשדה, שדה זה בחוץ, תתאמץ גם בברייתות. ואחר כך, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, באים ומפריחים את קהל משהו. אמרת משהו, מישהו מפריך אותך, אחרי לך עבודה קשה, איך להחזיר את זה? אם אתה תלמד במאמץ כזה, תראה שלא יהיה לך את העבודה הפיזית, הטכנית, של העבדות במצרים. זאת אומרת, הכל תלוי בנו, את הכוחות קיבלנו, והתוכנית ברורה, ואם בעזרת השם ננצל אותה נכון, אז בעזרת השם נזכה כולנו לגאולה שלמה ולאור גדול ולביאת המשיח בעזרת השם.